שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, ברדיו, באתר, באפליקציה, בכל אתר ואתר ובכל מקום שאתם. יישר כוח לטכנאים שלנו, רב מנדי אור טכנאי ההקלטה, רב אורי כהן טכנאי השידור, יוצאים לדרך. בואו נסתכל במראה ונבין שאנחנו פלא. כל אחד ואחת מהמאזינים של השידור הזה עכשיו הוא פלא פלאות. הוא יצירה שהיא לא חלק מהטבע. הוא יצירה שאי אפשר להבין אותה בכלים מעשיים. כל כך התרגלנו לעצמנו, אנחנו כל כך מקבלים את עצמנו כמובן מאליו, שאנחנו לא מבינים עד כמה כל אחד מאיתנו הוא נס. עד כמה כל אחד מאיתנו הוא יצירה שאי אפשר לצפות אותה. שאדם שיעמוד מהצד ויכנס קצת לתוך צורת החיים שלנו, יגיד, תשמע, איך אתם מסוגלים? איך אתם עושים את זה? יהודי בעצם קיומו הוא פלא. הוא פלא הן בגלל השרידות שלו. העובדה שאנחנו כאן וחגגנו בשנה שעברה 3,333 שנה למתן תורה. אין לזה תקדים בתולדות העמים. עם שהיה כל כך מעורב וכל כך נטמע בין העמים, לא חי באיזשהו שבט פרימיטיבי בסין, וכל כך סבל וכל כך רדפו אחריו, ועדיין הוא קיים. וקיים לאורך ימים. ומשפיע ובועט ומוכר ויוצר. עצם קיומנו הוא פלא. אבל אנחנו לא רוצים לדבר היום על רב ישראל, על הפלא הגדול של הבריאה, אלא לדבר על כל אחד ואחד ואחת מאיתנו, על רב ישראל, על האדם הפרטי, לא על כלל ישראל, אלא על רב ישראל, האדם הפרטי. החיים של כל אחד מאיתנו הם פלא. העובדה שיהודי הולך ברחוב ומתאפק, לא מסתכל לאן שלא צריך, לא חושב על מה שלא צריך, לא אוכל את מה שלא צריך, קם בבוקר ונותן כל כך הרבה מהזמן שלו, עבור מה? עבור המצוות של הקדוש ברוך הוא. ראינו פעם את הקדוש ברוך הוא? שמענו פעם את הקדוש ברוך הוא? דיברנו עם הקדוש ברוך הוא? נכון, אומר הרמב״ם, עינינו ראו ולא זר במתן תורה. אבל זה היה במתן תורה, כבר חלפו כמה ימים מאז. העובדה שכל אחד מאיתנו מנהל סדר יום, לפי כל פנימי, כל אילאי, כל נשגב, שהוא לא יכול להוכיח אותו בצורה פיזית. אין מכשיר שאתה יכול להוכיח ששמעת את הקול הזה וראית את הקול הזה. ועדיין אנחנו עושים את זה בכזו דבקות, בכזו אכפתיות. אנחנו פלא. אנחנו משהו שהוא לא נורמלי. וכל כך הרבה מדברים על החסרונות, וגם הקדשנו את השיעור הקודם, להבין את עומק הבעמיות שלנו. עומק תחת, עומק הנמיכות שלנו. אבל את השיעור הזה נדבר על הקצה השני. כמו שאנחנו נמוכים. ככה פי כמה, אנחנו פלא פלאות. אנחנו גבוהים עד הרקיע, גבוהים עד כיסא הכבוד. אנחנו לא חלק, יש בנו חלק, שהוא לא חלק מהעולם הזה. הוא פשוט אורח, אורח בלתי טבעי, בלתי מובן, בלתי צפוי בעולם הזה. בואו נתחיל עם סיפור. סיפור מחריד, מזעזע, אבל סיפור שכל כך ממחיש את הפלא היהודי, הפלא של כל אחד ואחד מאיתנו. אלי ויזל, הסופר אלי ויזל, חתן פרס נובל, אלי ויזל היה בן 14. כשהנאצים הגיעו לסיגט, לרומניה. 4 שנים ראשונות לאותו אזור ברומניה שתחת השלטון ההונגרי היה יחסית שקט. אבל ב-44 הנאצים הגיעו לשם. והם פינו את כל יהודי סיגט. היהודים החרדים של סיגט, המשפחות של ויז'ניץ. הם פינו אותם לאושוויץ. חלק הם הרגו, ירו, וחלק הם העבידו בעבודת פרך. אלי היה נער בן 14. שנקלע לתוך הגיהנום הזה עלי אדמות. את אמא ואת האחות הרגו מיד כשהגיעו לאושוויץ, ואותו ואת אבא שלו העבירו לעבודות כפייה. הוא היה נראה קצת יותר מבוגר ממשהו, וככה הוא ניצל, והעבירו אותו לעבודות כפייה. אבא היה בעל חנות מקולת, אדם גברתן, אדם חסון. הגיע למחנה 60, 70, 80 קילו, ומת בסוף המלחמה 35 קילו. אדם שאיבד צלם אינו שם, הוא חלה בדיזנטריה וחלה בטיפוס וחלה בכל המחלות הקשות שהיו המגפות האלה, המגפות המדבקות בתאים האלה, בצריפים, בלי שום היגיינה, בלי שום סניטריות, רק צפיפות וצפיפות. ואלי ראה מול העיניים איך שאבא דואך ודואך ועוזב את העולם. צורת המוות של אבא הייתה כל כך נוראה. ערב אחד הוא שכב על הדרגש חלוש בלי טיפת כוח, מקיא, משלשל, מוציא הכל, לא שולט בעצמו. והוא לחש בשקט. אלי, תביא לי כוס מים. והנאצי שעמד בחוץ שמע את הלחישה, ונכנס וירה בו. ואלי מול העיניים ראה איך שהוא לא מסוגל להושיע את אבא. הילד שאמור לשמור על אבא שלו, אמור להחזיק את אבא בחיים. שם במחנה באושוויץ הוא הכיר איזשהו מורה. מורה לתלמוד, מורה לגמרא, והם התיידדו. וכל ערב אחרי העבודה הם היו יושבים יחד ולומדים. לומדים גמרא בעל פה כמובן ביידיש. זאת הייתה ההתרסה שלהם. הם יכולים לשבות את הגוף שלנו, לא את הרוח. בנפש הם לא יוכלו לשלוט. ובערב, בלילה, הם היו יושבים ונזכרים מתוך הישיבה, מתוך מה שאלי לומד, סוגיות בגמרא. ערב אחד, ממש בימים האחרונים של המלחמה, כשאלי כבר ראה את כל הזוועות כילד בן 15, יותר ממה שאנשים רואים ב-300 שנה, הוא הספיק לראות בחצי שנה. המורה הזה קורא לו לצריף אחר, מצריף 8 לבלוק 12, והוא לוקח אותו שם לבלוק אחר באושוויץ, ויושבים שם שלושה רבנים, נשואי פנים, מכובדים, תלמידי חכמים, והרב שיושב באמצע, אב בית הדין, אומר לאלי מילים מחרידות. אלי, כאדם שגדל במשפחה חרדית, עירת שמיים, חסידית, היו מילים שלא מהעולם הזה, אבל כל המציאות הייתה שלא מהעולם הזה. הרב אומר לו, אנחנו מקיימים דין תורה מול הקדוש ברוך הוא. אנחנו חס ושלום רוצים לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. איך הוא מאפשר לזוועות האלו להתרחש כנגד כל מה שהוא הבטיח לנו? ואתה, אלי, תהיה עד מטעם התביעה. אתה תספר מה ראית בחיים הקצרים שלך. אלי היה עמום, הוא לא רגיל לשפה הזאת, אבל הם היו אנשים מכובדים. והוא הבין שהם רוצים טוב, הם רוצים לגזור בכוח התורה שזה חייב להיגמר. שהזוועות האלו לא ייתכנו. עם ישראל לא יכול לעמוד בהם יותר. לצעוק עד מתי? והוא עמד וסיפר על אמא, ועל האחות, ועל אבא, ועל עצמו, ועל העיירה, ועל הרע, ועל הגבאי, ועל השוחט, על עולם שלם שחרב. והרבנים ישבו ושמעו את העדויות, ושמעו עוד עדים, וזה נמשך כמה וכמה דיונים. ואז הגיע הערב המכריע, והרבנים ישבו ביניהם, וסיכמו את הצדדים לכאן ולכאן, והכריזו את פסק הדין. אב בית הדין שהיהודי תלמיד חכם, יהודי מכובד, הכריז את פסק הדין הנורא והיום, שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. אנחנו לא מבינים את מה שקורה פה. ובמילא זה חייב להיפסק. זה לא יכול להימשך עוד רגע אחד. ונהייתה דממה. פסיקה כל כך איומה, כל כך עזה כביכול. שלא הייתה יכולה להתרחש בכלל בימים נורמליים. ובתוך הדממה הזאת, אב בית הדין, ההוא שהקריא עכשיו את הפסק, הסתכל למעלה, ואמר, רבו ישי, כבר יצאו שלושה כוכבים. אפשר להתפלל מהיריב. והם נעמדו בשקט בפינות, להתפלל מהיריב. לאותו ריבונו של עולם, שעד עכשיו הם כל כך טענו ורתנו וטבעו, שיפסיק את מה שקורה פה בעולם. יהודי הוא פלא. אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו פלא. לעבור את כל מה שעברנו, ולהמשיך עם אותה חיות ואותה דבקות ואותה אמונה. והשיא של הפלא, זה מה שאנחנו קוראים בפרשיות השבוע האלה. מלך לך עד לך לך. בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. אנחנו רגילים לדבר על אברהם המהפכן, אברהם הפילוסוף, אבל יש צד נוסף לאברהם אבינו. אברהם אבינו זה אדם שלך לך, אדם שהלך, שהמשיך ללכת כשלא הייתה לו שום סיבה, ושום הסבר למה הוא ממשיך ללכת. אני לא יודע אם אברהם בעצמו היה יכול להסביר למה הוא ממשיך והולך. אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, מה בעצם הייתה המהות של העשרה ניסיונות? מה בעצם הבריח התיכון שחיבר בין כל, כי הניסיונות היו מכל מיני סוגים. נגד הממון ונגד המשפחה ונגד הכבוד ונגד הארץ. סכנת הגוף וסכנת הנפש. אבל מה היה הבריח התיכון? מה חיבר בין כל עשרת הניסיונות של אברהם אבינו? דבר אחד, לקרוע את ההבטחות. להוציא כל סיבה, כל אינטרס, למה להמשיך ללכת בדרך הזאת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא הבטיח, יצר ציפיות, עורר תקוות, ואז קרא את ההבטחות. כל עשרת הניסיונות מכוונים למקום אחד. להפיל את אברהם אבינו. לנסות אותו, לבחון אותו, האם הוא ימשיך ללכת? כשאין סיבה להמשיך ללכת. כשאין אינטרס, כשאין הסבר למה הוא עצמו ממשיך ללכת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלוש הבטחות. את הארץ, לך לך אל הארץ אשר הרקע. ארץ ישראל. הבטחה שנייה, כבוד, ועברך מברכך ומקלליך האור, אני אתן לך את מפתח הברכה והכללה, אתה תהפוך להיות הבבא, שהברכות שלו מתקיימות, וגם הכללות שלו מתקיימות. אז במילא כולם יכבדו אותך, כולם יעריכו אותך, כולם ישימו אותך במרכז. וג' זרע, משפחה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, והיה זרעך כאפר הארץ. ואז הקדוש ברוך הוא הולך, ומפרק כל אחת מההבטחות האלה. בהתחלה הוא הבטיח לו את ארץ ישראל. ואברהם ושרה עושים רילוקיישן, עושים לארץ ישראל, בהתרגשות גדולה. מגיעים ארצה בטוחים שהם הולכים להיות מלכי הארץ. הם מגיעים ארצה ויהי רעב בארץ. ואומר המדרש ויהי פעם ראשונה בהיסטוריה שהיה רעב בארץ. אז הארץ הזאת הופכת להיות מקור של אכזבה, מקור של קושי. הארץ שהוא כל כך חלם עליה, הופכת להיות מקור של חסר, והוא צריך לעזוב את ארץ ישראל. הוא צריך להפר את ציווי השם וללכת למצרים. הוא מגיע למצרים, לוקחים לו את האישה. הוא צריך להכחיש את הקשר ביניהם כדי לשרוד. איפה הכבוד? הבטחת לי ועברך מברכך ומקלליך האור. איפה הכבוד? הוא חוזר לארץ, הוא צריך לסכן את החיים כדי להציל את לוט. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לי שאני אברך והכל יסתדר. למה אני צריך לצאת למלחמה כזאת? ברוך השם, כשהוא עומד בניסיון, הוא רואה שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא וזה עובד, ואז מגיע הניסיונות הקשים מכולם, על המשפחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ילדים, אבל ילד אחד אין. בגיל 86 הוא כבר מתייאש ולוקח אישה אחרת, לא את שרה, אלא את הגר, והיא נכנסת להיריון, סוף סוף מתחילה להיות תקווה בבית. אז מתפתח ריב, מתח, בין שרה להגר, והגר עוזבת את הבית וכמעט מפילה את התינוק. סוף סוף היא חוזרת הביתה, וישמעאל כבר נולד ויהיה שמחה בבית, ואז יש עוד שמחה ויצחק נולד, והברכות מתחילות להתקיים. ואז הכל מתפרק. בהתחלה הוא צריך לגרש את ישמעאל, ואחר כך לעקוד את יצחק. ואני לא יודע איזה משני הניסיונות יותר קשה, כי את יצחק הוא צריך להרוג פעם אחת, אבל את ישמעאל הוא צריך לחיות יום יום, ולילה לילה עם הידיעה, שהבן שלו מתחנך בבאר לחי רועי, שהבן שלו מתחנך אצל אמא שלו, שהיא עובדת אלילים. יום, בוקר, בוקר ולילה לילה לחשוב, איפה הבן שלי? מי החברים שלו? מה החינוך שלו? ידו בכל ויד כל בו, פרא אדם. כל ההבטחות מתפרקות אחת אחרי השנייה. והשאלה היא למה אברהם ממשיך. לא הייתה לו סיבה, לא היה לו אינטרס. מה מניע אותו? אדם אחר היה קם ואומר, תשמע, חס ושלום, חס וחלילה, הכל שקר. או שהקולות ששמעתי הם דמיון, הם הזיה, הם איזשהו רוח ששמעתי. או שהקדוש ברוך הוא הזה, חס ושלום, לא מקיים את ההבטחות שלו. אז למה אברהם המשיך? מה הניע אותו? מה נתן לו את נקודת האמת? את נקודת האמונה? שגם אם הכל יהיה נגדי, עדיין הכל בסדר. עדיין הכל בשליטה. עדיין זאת הדרך להמשיך וללכת בה. לך לך. האיש שממשיך והולך כל חייו. זה לא האיש שחווה, ולא האיש שנהנה, ולא האיש שמביא תורה כמו משה רבינו. לא האיש שעולה למעלה וחווה חוויות רוחניות. אברהם זה האיש שהולך. מה זה הולך? כשלא נותרה שום סיבה ללכת. רק ללכת. זה כל מה שנשאר. והשאלה היא למה? מה נותן לאברהם את הכוחות? ומה נותן את הכוחות לכל אחד ואחת מאיתנו להקשיב לשידור הזה עכשיו? לעשות את זה עם כיפה על הראש, לעשות את זה בין מנחה לערבית, לעשות את זה אחרי ברכה ולפני ברכה. מה מניע אותנו? מה דוחף יהודים? מהי האמונה הזאת? אנחנו אומרים, אני מאמין. אבל מה זה אמונה? אמונה זה דרך להגיד, אני לא מבין? זה דרך להגיד, לא יודע, אין לי מה לומר, אז אני דוחק את זה באמונה. מהי האמונה הזו? וכאן אדמור הזקן מגיע לבשורה השנייה. אם הבשורה הראשונה הנמיכה אותנו עד אפר, כי רוח לפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בפרק הראשון דיבר אדמור הזקן על הנשמה הראשונה, יותר מדויק לקרוא לה הנפש הראשונה. אותו יצר קיום פרימיטיבי כמהי, שאנחנו ביולוגים, שאנחנו חלק מהעולם, שאנחנו רוצים להיות ולשרוד ולפעול ולהשפיע. היצר הזה שדוחף אותנו לחטוא, לא כי אנחנו רוצים לחטוא, לא כי אנחנו רעים, כי אנחנו רוצים להתמלא, כי אנחנו רוצים להיות בכל מקום, כי אנחנו רוצים לטעום כל טעם. אחרי שהוא הוריד אותנו עד למטה, עכשיו הוא ירים אותנו עד למעלה. עוד לא היה אדם שהרים אנשים, עוד לא הייתה תורה שהרים האנשים, שהרים הבני אדם, כמו השורות שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו אצל בעל התניה. מי הוא האדם? מי הוא היהודי? מי הוא האני שלי? ואדמור הזקן אומר ארבע מילים, מילים מבהילות, שאלמלא מקרא כתוב, לא היינו יכולים לדרשו. אומר אדמור הזקן, מהו יהודי? חלק אלוקה ממעל ממש. חלק אלוקה ממעל כתוב כבר בספר איוב, אבל אדמור הזקן מוסיף מילה רביעית. חלק אלוקה ממעל ממש. אומר אדמור הזקן, אתה יודע מה זה יהודי? יהודי זה חתיכת אלוקות. יהודי זה אלוקים, אלוקי שירד והשתלשל בתוך נפש רוחנית כאן בעולם הזה. מהו יהודי? גחל אלוקי. זרם חשמל אלוקי. יהודי זה חתיכת אלוקות כמו פלח תפוח, שהוא עצמו תפוח, גם אם חתכת מתוך התפוח, פלח אחד, הוא עדיין תפוח. יהודי הוא פלח אלוקות. ריבונו של עולם, זה האלוקות השלמה, הגדולה, הנעלית. יהודי הוא ניצוץ אלוקי. מילים מבהילות. להגיד שבתוך האדם, לא החומר, לא הגוף כמובן, חס ושלום, זאת כפירה להגיד דבר כזה. אבל להגיד שבתוך האדם יש איזשהו ניצוץ של רוח, ניצוץ של אלוקות, ניצוץ שהוא למעלה מהטבע. אבל כך אומר אדמו"ר הזקן. חלק אלוקה ממעל, ממש. לא בכאילו, לא בדמיון. אנחנו לא יצירה אלוקית. אנחנו לא כלי שהאלוקים יצר. כי בין היוצר לבין הכלי יש מרחק אדיר. הכלי לא דומה ליוצר. הכלי הוא לא חלק מהיוצר, הוא יצירה של היוצר. הוא מסמל את היוצר, הוא מזכיר את היוצר. אבל לא זה מה שאומר אדמו"ר הזקן. אומר אדמו"ר הזקן, יהודי הוא לא יצירה אלוקית. הוא לא רק צלם אלוקים, לא רק איזשהו שיקוף של האלוקות. יהודי הוא אלוקות. בתוך כל אחד מאיתנו, אתה שואל למה יהודי מאמין? כי אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. יש בי אינטואיציה פנימית. אינטואיציה אלוקית, יהודי מאמין באלוקים כמו שהוא מאמין בעצמו. כמו שאין לאדם שאלה אם הוא קיים, כמו שאין לאדם שאלה אם לאהוב את עצמו, כמו שאין לאדם שאלה אם להיאבק בשביל עצמו ולעשות הכל בשביל עצמו, ככה אין ליהודי שאלה אם לעשות הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. כי אני עצמי אלוקות. למה? אמונה פירושה אותה הרגשה פנימית, אינטואיציה פנימית שהיא יותר גדולה ממני, אותו פלח אלוקי, אותו הערה אלוקית שאלוקים נפח לתוכנו. עכשיו זאת פצצה. להגיד שאני לא יצירה אלוקית, לא כלי אלוקי, אלא אלוקי, ממש אלוקי, איך נוצרנו? הוא הרי כל כך גדול ואני כל כך קטן, הוא כל כך מופשט ואני כל כך מגושם, כל כך מוגבל, כל כך מוגדר, כל כך נברא. בשביל להוכיח את המהפכה הזו, את הפצצה הזו, אדמו"ר הזקן מביא שלוש ראיות, לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, אלא שלוש, שכל אחת יותר גבוהה, יותר מרוממת, יותר נעלית מהשנייה, כדי להוכיח את העניין הזה, שאנחנו ממש ממש חלק ממנו, שאנחנו ממש ממש חלק מהיצירה האלוקית, חלק מהעולם האלוקי, חלק מהפיסה האלוקית. המשל הראשון הוא מניפוח, המשל השני הוא ממחשבה, והמשל השלישי הוא מהיותנו בנים שלו. זה משל אחד למעלה מאחד, זה למעלה מזה. להתרומם יותר ויותר כדי להבין עד כמה אנחנו גבוהים, עד כמה אנחנו קרובים אליו, עד כמה אנחנו דומים לו. כן, זאת המילה הגסה ממש, עד כמה אנחנו דומים לריבונו של עולם. כמובן בנפש, לא בגוף, אבל במהות האלוקית שבתוכנו. המשל הראשון, ניפוח. יש דרך איך הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם. יש הבדל מהותי, יש הבחנה מהותית, בין הדרך שבה הוא יצר את כל הנבראים, קראנו לפני כמה שבועות את פרשת בראשית, לבין הרגע הגדול שהעולם עוצר את נשימתו, והוא יוצר את האדם. את העולם ברא הקדוש ברוך הוא עם מאמר, עם דיבור. דרך הדיבור שלו הוא אמר יהי אור ונוצר אור. הוא אמר יהי רקיע ונוצר רקיע. בעשרה מאמרות נברא העולם. בדבר השם שמיים נעשו. הוא דיבר וזה נוצר. עד האדם. שנברא האדם זו הייתה חגיגה מסוג אחר לגמרי. ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא לא דיבר. הוא לא אמר יהי אדם. הוא נפח. הוא הוציא אוויר מתוכו כביכול, הוציא רוח מתוכו וגהר והכניס לתוך האדם. זאת ההבחנה הראשונה. האדם הוא לא רק דיבור, האדם הוא נפיחה מתוכו של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין דיבור לבין נפיחה? דיבור הוא כוח חיצוני. אני יכול לדבר מהיום ועד מחר כמה שאני רוצה, בדרך כלל אני לא אתעייף. אם אני אתעייף אני אקח כוס מים ויחזור לעצמי. דיבור זה כוח חיצוני, זה הבל, רוח חיצונית. נפיחה, כשאנחנו עושים הנשמה מפה לפה, כמה אפשר לעשות הנשמה? 40, 50, נגמר לך הכוח. כשאתה נושף לתוך בלון, נופח לתוך בלון, אחרי מעט מאוד זמן, נגמר לך, אתה לא יכול יותר. אתה אומר לילד, תן לאמא שתנפח, אני לא מסוגל יותר. למה? נפיחה היא מתוכך. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הוא הוציא משהו ממנו. הוא הכניס לתוך האדם משהו מתוכו. אז זה דימוי ראשון. אומר אדמו"ר הזקן בעל התניא, הפלתי פצצה. אתה אלוקי, אתה יודע מי אתה? אתה יודע למה אתה כל כך מתוסכל? למה אף פעם לא טוב לך בחיים? למה אתה אוכל ושותה ונהנה ורוצה להרגיש אושר? כל ספר קהלת מוקדש לעניין הזה. מה היה לו? גנים ופרדיסים ואושר ופרסום ופופולריות, ובאו מלכות מכל העולם. שום דבר, שום תאווה בעולם לא הייתה חסרה לו. ועדיין מסתובב שלמה המלך ריקני, אבל אבלים הכל הבל. למה? למה הרכבת הרים הזו? למה אנחנו לא טוב לנו? למה אנחנו לא שקטים? למה אנחנו מרגישים מבוזבזים? אומר אדמור הזקן, כי הקדוש ברוך הוא נפח לתוכך. הוא הכניס בתוכך משהו ממנו. אנחנו חיה מחפשת משמעות, כי אנחנו, לא רק אנחנו, אנחנו הוא. אנחנו אלוקות שנמצאת בעולם הזה, שלבושה בתוך בשר גידים ועצמות, שמוקפת בקליפה. אז איך אתה רוצה להרגיש שקט? איך אתה רוצה להרגיש מסופק משוארמה טובה? זה לא אתה. זה חילול הקודש, זאת בושה, זאת נפילה של אלף מדרגות. אז זה הדימוי הראשון. הדימוי הראשון, נפיחה. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, בצלם אלוקים ברא את האדם, סליחה, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא הכניס לתוכנו משהו ממנו. אז זה דימוי ראשון. אבל אדמור הזקן לא מסתפק בזה. כי סוף סוף הנפיחה היא מאוד מאוד רחוקה מהנפש. אמנם ביחס לגוף היא משמעותית, היא מתוך הריאות, היא מוציאה הרבה כוח, היא מייפת. אבל עדיין זאת לא הנפש העמוקה, זה לא האדם עצמו. אז אדמור הזקן עולה עוד מדרגה, ומביא משל יותר גבוה. במדרש כתוב, ישראל עלו במחשבה. זאת אומרת, ישראל לא עלו רק בדיבור. הרעיון הזה לברוא את העם היהודי, לברוא את הנפש היהודית, את הנשמה היהודית, איפה הוא עלה לראשונה, אומר המדרש, ישראל עלו, מדרש רבה, ישראל עלו במחשבה. אז לא, אנחנו לא עלינו לראשונה בדיבור שלו, לא עלינו לראשונה רק בנפיחה שלו, אלא הרבה הרבה יותר גבוה. עלינו לראשונה במחשבה שלו. נוצרנו, התחלנו להיווצר כבר במחשבה. המחשבה זה כוח, זה לבוש שמאוד מאוד קרוב לנפש. המחשבה היא ביטוי של הנפש עצמה. יש בה מן הנפש עצמה. איך אני יודע? קודם כל, המחשבה היא רשות היחיד האמיתית בעולם. המקום היחיד שבו אני, שבו הנפש מתגלה כפי שהיא, בלי מחיצות, זה המחשבה. בדיבור, אני כבר בורר מילים. דיבור זה כוח חיצוני שאני מדבר עם אחרים, אז אני צריך לברור מילים. מה אני יכול להגיד, מה אני לא יכול להגיד. בדיבור אני גם הרבה פעמים משקר. אני מחניף, אני לפעמים מצד מידת האמת, סליחה, מצד מידת השלום, אני משנה מהאמת, וככה צריך להיות על פי ההלכה. בשביל לשמור על כבודו של אדם אחר, אני מסתיר את הכוונות האמיתיות שלי. ככה היה נוהג אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. ככה צריך לנהוג על פי ההלכה, מצווה לשנות בפני השלום. דיבור לא משקף אותי. דיבור זה כוח רחוק מהנפש. המחשבה זה שטח ההתפרעות, שטח ההשתלטות, שטח המרחב של הנפש עצמה. אז קודם כל, המחשבה היא קודם כל המקום שבו הנפש מתגלית. מעבר לכך, מחשבה היא כוח מאוד עדין, שיכול להכיל אור שהדיבור לא יכול להכיל אותו. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את כוח הדיבור, אבל האמת היא שדיבור הוא כוח מאוד מאוד נמוך. ככל שהרגש גדול יותר, ככל שאנחנו חווים חוויה שהיא משמעותית, שהיא נפיצה, שהיא דרמטית, שהיא מטלטלת, ככה הדיבור הופך להיות לא רלוונטי. ככה הדיבור לא משקף. כשאנחנו עוברים חוויה מטלטלת באמת, איך אנחנו אומרים? אין לי מילים לתאר את זה. It's unavailable. זה מדהים. זה חבל על הזמן. למה? כי דיבור לא יכול להכיל, לא יכול להכיל את אור הנפש עצמה. קראנו לפני כמה שבועות את פרשת האזינו, את שירת האזינו. השירות בתורה, שירת האזינו, שירת הים, כתובות עם חללים. לא בצורה רציפה, כמו פרוזה, כמו סיפור, אלא חללים בין המילים. שמעתי פעם מאבא שלי דבר כל כך יפה, כל כך מרגש. למה? החללים זה מה שאי אפשר להכניס בתוך הדיבור. זה השירה, זה הרגש, זה האור של הנפש, שאי אפשר להכניס אותו במילים. שהשפה, האותיות, הם לא כלי מספיק בשביל להכיל אור כל כך גדול. ואז אנחנו אומרים, נגמרו לי המילים, זה הרבה יותר גדול מהמילים. אז אנחנו שותקים כדי לחוות רגע של אושר, רגע של אהבה אמיתית, שהיא יותר גדולה ממילים. אבל המקום שכן אפשר לחוות, לפחות חלק מזה, זה במחשבה. כשאני לעצמי, אני כן יכול לחייך. אני כן יכול להרגיש את האושר, כן יכול להרגיש את העונג. בא המדרש ואומר, ישראל לא עלו רק בדיבור, הם לא עלו אפילו רק בנפיחה. הם נוצרו כבר במחשבה של הקדוש ברוך הוא. כבר שם התחלנו, כבר שם נוצרנו לראשונה. אז עלינו הרבה יותר גבוה. אתה מבין מהו היהודי? היהודי הוא לא רק נפיחה של הקדוש ברוך הוא, הוא אפילו מחשבה של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מבינים מה כל אחד ואחת מאיתנו. איזה גובה, איזה גבוהות, איזו עילאיות יש בכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו לא מפה, אנחנו משם. אבל אדמור הזה כן לא מסתפק גם במשל הזה. כי סוף סוף יבוא אדם ויאמר, תראה, המחשבה כשהיא שם, כשהיא בתוך המוח של היוצר, היא נעלית, היא משקפת אותו, היא מחוברת עם הנפש. אבל כשהמחשבה הופכת לדיבור, כשהיא מקבלת בשר ועצמות, כשהיא הופכת למעשה, היא יורדת ממדרגתה. אז יבוא אדם ויגיד, בסדר, במקור היינו גבוהים. כשהוא חשב עלינו לראשונה, ברמת היצירה היינו גבוהים. אבל כשירדנו פה לעולם, והפכנו להיות בשר גידים ועצמות, אולי כבר התנתקנו, אולי כבר התרחקנו. אז לכן הוא מביא דימוי שלישי, דימוי מושלם, וזה דימוי מדהים. זה גם מרים אותנו הכי גבוה שיש, וגם אומר שהקשר לא משתנה. שגם כשאנחנו הופכים להיות יצירה נפרדת כביכול, או יצירה שנראית נפרדת, עדיין אנחנו קשורים אליו במהותנו ועצמותנו. ואי אפשר לנתק יהודי מהקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לנתק את הקדוש ברוך הוא מיהודי. הקדוש ברוך הוא שולח את משה לשחרר את ישראל ממצרים. הוא אומר לו שלוש מילים. תגיד לפרעו, בני בחורי ישראל, שלח עמי ויעבדוני, בני בחורי. אתה יודע אם התחלת? עם הבן שלי. ואם חשבנו שזה היה סתם דימוי, משה רבינו בספר דברים חוזר על זה שוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. אסור לקרוח כורחה למת, אסור לעשות מעשים שמסמלים אבילות קיצונית. כי יהודי לא נגמר, יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נצחי כמו הקדוש ברוך הוא, אז האבל, המוות פה בעולם הוא רק מוות של הגוף, הוא לא מוות של הנפש כמו שדיברנו בשיעור הקודם. יש באדם רובד שהוא יותר גבוה, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, במילא נצחי. וזה כבר מביא אותנו באמת לרמה אחרת של עילאיות, של קדושה, של נשגבות. מה זה בן? בן נוצר מהמקום הכי עמוק אצל האבא. בן נוצר, לכאורה בן נוצר בצורה פיזית, אבל השורש של הפיזיות בא ממוח האב, מהמקום הכי עמוק אצל האבא. איך אני יודע? כי בן הוא שכפול של האבא. בן הוא תצלום של האבא. בן הוא עוד אבא, הוא אבא קטן. אפילו ציפורני רגליו נתהוו מאותה טיפה, מאותו גורם, מאותו גרעין שבא ממוחו של האבא. יתרה מכך, הבן נמצא כל כך עמוק אצל האבא, שיפה כוח הבן מכוח האב. אבא לא מעביר לבן את הכוחות הגלויים שלו, אלא את הכוחות הפוטנציאליים, הנסתרים, היוליים שלו. איך אני יודע? כי גם אם לא עלינו, לאבא יש איזה חיסרון. אבא נכה, חס ושלום, אבא עיוור, אבא לא מדבר, אבא מגמגם. לילד זה כבר לא יעבור. הילד נולד בריא. למה? כי הילד יורש לא את הכוחות הגלויים של האבא, אלא את עצם המוח, עצם הנפש, עצם היכולת של האבא. הבן בא מהמקום הכי גבוה. והחידוש השני אצל בן, שהוא לא מתנתק גם כשהוא הופך להיות יצירה עצמאית. גם כשהאימא מפתחת אותו לתשעה חודשים של בשר עצמות גידים וציפורניים. גם כשהוא נולד ליצירה עצמאית בגיל 70, בגיל 80. הוא עדיין יהיה בן. עדיין כשיסתכלו עליו יאמרו, אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את אברהם. עדיין אנחנו אותו דבר. פה הגיע אדמור הזקן לפסגה ולשיא. הוא אמר, מה זה יהודי? יהודי הוא נפיחה של הקדוש ברוך הוא. יהודי הוא מחשבה של הקדוש ברוך הוא. יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. ומפה אנחנו מבינים את גודל הפוטנציאל שלנו. מפה אנחנו מבינים מהי אמונה, למה אברהם המשיך. כי הייתה לו הרגשה שהיא יותר גדולה ממילים, שזה אמת. גם אם כל העולם יגיד לך, אתה לא קיים, אתה שקר, אני ידע שאני קיים. גם אם אחים של יוסף קברו אותו בבור, הוא ידע שהוא קיים. גם אם אבא ישב עליו שבעה, גם אם אמא לא, כבר לא הייתה בעולם, הוא ידע שהוא קיים. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו. כל יהודי יודע שהוא קיים, כי הוא מרגיש שהוא קיים. וכל יהודי יודע שריבונו של עולם קיים. לא רק כל יהודי, כל אדם. 90% מהאוכלוסייה מאמינה בקיומו של בורא. זה פלא הפלאות, למה? תעצרו בשדה תעופה, באיזה שדה תעופה שאתם רוצים בעולם. באירופה, או במזרח, או במערב. ותאספו 10 אנשים באופן אקראי. אחד מהמזרח, אחד מהמערב, אחד מהצפון, אחד מהדרום. אחד בן דת כזאת ואחד בן דת אחרת. ואחד שמגדיר את עצמו כאתאיסט. תאספו 10 אנשים. כמה מתוכם מעידים שהם מאמינים בקיומה של מציאות עליונה? לא דת. לתרגם את האמונה, כל אחד מתרגם בדרך אחרת. לפי הייעוד שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לא כולם אמורים להיות יהודים, כי אתם המעט מכל העמים. אבל את עצם ההרגשה שיש משהו, שיש גורל, שיש כוח שמסובב אותנו, שקדם לנו. 8.5, 9 מתוך 10. מאמינים, מרגישים שיש משהו. מאיפה זה בא? אנחנו מאמינים באלוקים, כי הוא מאמין בנו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. כי אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה הכנסת בי משהו מתוכך. וזה קיים במהות גם אצל גוי, גם אצל מי שאינו יהודי. רק אצל יהודי, איך שאומר רבי עקיבא בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים. אם הגוי רק בא מנפיחה, או בא ממחשבה, או בא מצלם שנתפלפל, מה בדיוק ההגדרות בזה? אצל היהודי, זה כבר בנים אתם להשם אלוקיכם. זה בא מעצמותו של האב, זה שכפול של האב, זה משהו אחר לגמרי. על כל פנים, מה אנחנו רוצים לומר? פתאום אנחנו מבינים את עומק הטלטלה, את עומק הרכבת הרים שאנחנו חיים בה. מצד אחד, הנפש הראשונה, כמו שאדמור הזקן עצמו קורא לה, היא נכנסת ראשונה, והיא גם טבעית יותר בנו, כי נפש הבשר בדם היא. הנפש הראשונה היא נפש קיומית, היא נפש חיונית, היא נפש הישרדותית, שרוצה את עצמה, היא לא רוצה שום, היא לא נגד הקדוש ברוך הוא, היא רק רוצה את עצמה. היא רק רוצה נהנות, להיות, להתפשט, להשתלט. כנגד זה נתן בנו הקדוש ברוך הוא. כמו שהוריד אותנו עד למטה, כך הרים אותנו עד אין קץ, אין אמצע. הכניס בנו משהו מתוכו. ולכן, לעולם לא נהיה שקטים, ונמשיך ונאמין. אני רק יאמר, לפי היסוד הזה שיוצר בנתניה, נבין פלא פלאות, פלא גדול. הדרך שבה מגדירים יהודי. יהודי הוא יהודי הוא יהודי. איך אומר רבי מאיר? בין כך ובין כך בני הם. הדרך שבה מגדירים יהודי היא דרך מופלאה, היא דרך מרתקת, אין כמותה במשפחת העמים. כשאנחנו רוצים להגדיר אדם, איך מגדירים אדם? אם האדם הזה הוא צרפתי, הוא שחור, הוא לבן, הוא גזע כזה, הוא גזע אחר, הוא בן דת כזאת, בן דת אחרת. כשרוצים להגדיר אדם, על פי מה מגדירים אותו? על פי המעשים שלו, על פי התרבות שלו, בגדול יש שלוש דרכים להגדיר אדם. על פי גזע, על פי לאום ועל פי דת. הדרך הכי פשוטה, דת. אם הוא להבדיל הולך לכנסייה, אם הוא להבדיל הולך למסגד, אם הוא מתפלל 5 פעמים ביום, אם הוא מרגיש חלק מהאומה הנוצרית להבדיל, אז הוא שייך לדת הזו. דרך אחרת על פי לאום. אם הוא מדבר את השפה הצרפתית, חוגג את החגים הצרפתיים, חווה את התרבות הצרפתית, את ההיסטוריה הצרפתית, הוא צרפתי. יש גזע, הגזע הצהוב, הגזע האדם, אדם שבא מאפריקה, אדם שבא ממקומות אחרים, זה צורות של גוף, צורות של עיניים, צורות של מוח. מה המשותף לכל ההגדרות האלה? כולן גלויות, כולן מעשיות, וכולן יכולות להשתנות. לפחות לאום ודת יכול להשתנות. צרפתי שעובר לאמריקה, ואחרי 3 דורות ידבר אנגלית, ויחגוג את החגים האמריקאים, ויחגוג את ההיסטוריה האמריקאית, את התרבות האמריקאית, הוא יפסיק להיות צרפתי. הוא יהפוך להיות אמריקאי. עכשיו בואו נדבר על היהדות. מה מגדיר יהודי? גנים. איפה נולדת? זה בכלל לא משנה מה אתה עושה. אתה יכול להיות יהודי, יהודי שגר בצרפת, יהודי שגר באמריקה, אתה יכול להיות יהודי, יהודי דתי, יכול להיות יהודי לא דתי. אבל בין כך ובין כך בני הם. אם נולדת מאמא יהודי, יהודייה, אתה נשאר יהודי. אבל מה יהודי בך? מה מחבר בין משה רבינו, בין הבעל שם טוב, בין רבי שמעון בר יוחאי, ובין כל יהודים יוצרים, אמנים, סתם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות מהרחוב? מה מחבר ביניהם? איך אפשר לצרף אותם לקדיש? התשובה היא מה שאמר אדמור הזקן כאן, בנים אתם להשם אלוקיכם, הנשמה שבנו. אותה גהירה אלוקית, אותה נפיחה אלוקית, אותה רוח שהקדוש ברוך הוא הכניס לתוכנו, אותו גן אלוקי, שנמצא בנו, אפילו המדע כבר היום מדבר על הגן הדתי, לחפש את הגן הזה שגורם לאנשים לחפש משמעות, לחפש משהו שהוא מעבר, שאוכל ושינה לא מספק אותם, קניות לא מספק אותנו, אנחנו מחפשים משהו שהוא מעבר. מה זה אותו גן דתי? הגן הדתי זה הבצלם אלוקים. זו אותה רוח אלוקית שהקדוש ברוך הוא הכניס לתוכנו. אז יצרנו את שדה הקרב, יצרנו את שדה המערכה. מצד אחד, אנחנו קיומיים, מסורדתיים שחפשים רק את עצמנו. מצד שני מתעורר בנו הקול האלוקי. מתעוררת בנו הצעקה הזאת. אבא, אנחנו אוהבים אותך. אבא, לא יכול להיות שזה הכל. לא יכול להיות שלאכול ולשתות זה הכל. אבא, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. זה שדה הקרב, זה שדה המערכה. ובתוך זה אנחנו צריכים להתמודד. ומה שאדמור הזקן יעשה בפרקים הבאים, זה לנפח את הנשמה. זה לעורר אותה. להמריץ אותה. לדבר עליה. להפיח את הכוח החיובי הזה, כדי שמתוכו, נוכל גם לשלוט על הבעמית, לעורר על הבעמית ולחדור לתוכה. כי כמו שאמרנו בפרק הקודם, היא לא אויבת, היא רק בהמה. אז הנה יש לנו את הסוחר, את הנפש האלוקית, שהיא תעשה את העסקים עם הנפש הבעמית, והיא תעורר אותה והיא תמריץ אותה. אבל ייקח לנו עוד זמן להגיע לשם. במשך כמה וכמה פרקים, אדמור הזה כן יסביר את המבנה של הנפש האלוקית, את הרמה של הנפש האלוקית, איך היא מתעוררת, את החיבור לראשי בני ישראל, החיבור למקורות הכוח, שגם כשהיא למטה, היא מעוררת בבן את הזיכרון של האב, את הגעגוע לאב. יש לנו את היכולות להתחיל לעבוד את השם, מתוך המודעות לכוח האלוקי העצום שיש בנו, יש לנו כוח להתחיל לעבוד, להתחיל לעשות עם עצמנו משהו, להתרומם אל מעבר לפיזי, אל מעבר למוחשי.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.